הנושא שנעסוק בו היום הוא בריאת העולם. כיוון שאנחנו מתקרבים לראש השנה, אז חשבתי שכדאי שנעסוק בנושא בריאת העולם. אולי לא רק בשיעור אחד, אולי יהיו כמה שיעורים על הנושא. אני עוד לא סגור על זה. עכשיו, אחד מיסודות היהדות זה שהעולם נברא. אחד מיסודות היהדות. נשאלת השאלה למה. למה זה חשוב? לומר שהעולם נברא, זה הנושא שיעסיק אותנו. מה אכפת לנו להגיד לומר שהעולם לא נברא? מה האופציה האחרת? אם הוא לא נברא, אז מה הוא? קדמון, קוראים לזה, קדמון. כן, המושג המקצועי זה שאומרים או נברא, או נגיד מחודש, זה ביטוי אחר שיש, או קדמון. קדמון, במושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים, פירושו תמיד היה. זה המשמעות של המילה קדמון, לא שהוא עתיק מאוד, אלא שהוא עתיק באופן מוחלט. דהיינו, תמיד היה העולם. בסדר? זו התפיסה של קדמון.
אין לו ראשית?
אין לו ראשית. כן, עולם ללא ראשית. איך אפשר? איך אפשר שיהיה ראשית?
איך אפשר שלא יהיה ראשית?
כבודו מתעלם מדברי עמנואל קאנט, בספר ביקורת התבונה הטהורה. בספר ביקורת התבונה הטהורה מאת עמנואל קאנט, כן, כן, הפילוסוף מקניגסברג. כן, אז הוא הגיע למסקנה שיש בעולם המחשבה מה שנקרא אנטינומיה. אנטינומיות. מה זה אנטינומיה? אנטינומיה זה אלה הן שאלות שבאופן מהותי בלתי פתירות. זה נקרא אנטינומיה.
שאלה שלא שואלים.
לא, זה שאלה ששואלים ואין לה פתרון. מדוע אין לה פתרון? בגלל שיש לה שני פתרונות סותרים. כי יש לה פתרונות ושניהם סותרים. זה מה שנקרא... מה?
לדוגמה,
אחת מארבע האנטינומיות של התבונה הטהורה, ככה הוא קרא לזה, זה השאלה אם העולם נברא או קדמון. ואז בעצם מה שקאנט עושה שמה מעביר כמה עמודים של הוכחה שהעולם נברא, במקביל לזה כמה עמודים של הוכחה שהעולם לא נברא. והוא מראה ששני המהלכים הם לוגיים ומוחלטים, ולכן יש לנו פה אנטינומיה. כן, משהו שבאופן מהותי לא ניתן לפתרון, מבחינה שכלית, להוכיח שהעולם נברא או קדמון. בסדר? נקרא אנטינומיה. הרמב״ם לא הכיר את המילה אנטינומיה, זה מפתיע מאוד, איך זה שהוא לא הכיר, אבל הוא השתמש במילים, במונח אחר. הרמב״ם קרא לזה מעמד שכלי. מה זה מעמד שכלי? מקום שבו השכל עומד, זאת אומרת, נפסק. כן, לעמוד בשפה של חז"ל זה להפסיק. אז מעמד שכלי, מקום שבו השכל מפסיק. זה אחת מהשאלות אם העולם נברא או קדמון. אגב, מעניין מאוד שלפי דעת הרמב״ם, ולא ניכנס לזה כעת, זה כן ניתן להוכיח שיש אלוהים, לפי דעת הרמב״ם, אפשר להוכיח מאופן שכלי שיש אלוהים, אבל אי אפשר להוכיח שהעולם נברא. זו דעת הרמב״ם. בסדר? עד כאן זה ברור. אז אם כן... כן, הוא מקבל שהעולם נברא, רק אין לזה הוכחה שכלית, יש לזה הוכחה נבואית. כן, על פי הנבואה אנחנו יודעים שהעולם נברא. עכשיו, אז אם כן, אתה שואל, איך יכול להיות שהעולם קדמון? אני שואל אותך באותה מידה, איך יכול להיות שהעולם נברא? הרי עמנואל קאנט אמר שאי אפשר לפתור את זה, אז מה, אתה חולק עליו? טוב. טוב, האמת היא שגם על דברי קאנט אחר כך כתבו רבים, אבל זה לא הנושא, אנחנו ניכנס לעומק הדברים. רק אחד מהיסודות של היהדות, כפי שאמרנו, זה שהעולם נברא ולא קדמון. אגב, אני רוצה להסביר למה התכוונו הפילוסופים העתיקים, האפיקורסים, כשהם אמרו שהעולם קדמון. הם התכוונו לדעה שהיום לא קיימת יותר, וזה שהעולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, תמיד היה כך. דהיינו, תמיד כל אדם נולד מהורים שקדמו לו. וכך עד אין סוף. היום הדעה הזאת לא מקובלת. היום תורת האבולוציה מניחה שהאדם לא התחיל תמיד מאדם. כלומר, יש איזה שלב בהתפתחות הביולוגית שבו הופיע האדם, אבל היה גם שלב שלא היה אדם. וגם זה שכדור הארץ הוא מתפקד, תודה רבה, מתפקד כפי שאנחנו מכירים אותו עם הטמפרטורה, התנאים האקלימיים וכו', שזה תמיד היה כך? לא, היום המדע הנורמטיבי לפחות מקבל שהעולם עבר הרבה שינויים, עד כדי ההנחה של מעשה שדומה בבחינה מסוימת לבריאה, מה שנקרא המפץ הגדול, לפני כמעט 15 מיליארד שנה, פלוס מינוס. כן? זאת אומרת, אני לא יודע, לא סגור בדיוק על רבע מיליארד פה, רבע מיליארד שם, אני מקווה שזה לא יפריע לאף אחד. על כל פנים, העמדה העתיקה, מה שנקרא, זה השיטה של אריסטו, שהעולם כפי שאנחנו מכירים תמיד היה, היא עמדה שהיום אין לה חסידים. אבל עדיין יש ויכוח אם העולם, יש לעולם בורא או לא. אם העולם נברא או לא נברא, גם אם הוא עבר שינויים. בסדר? זה רק בשביל ההיסטוריה של הדעות. אז אם כך, אני שוב חוזר על זה, לפי היהדות, אחד מהיסודות זה שהעולם נברא. ואני שואל פה שאלה שלא רק אני שואל, בעצם קדמונים שאלו אותה, למה זה חשוב? מה אכפת לנו שהעולם נברא? ואם העולם קדמון, אז מה, זה כזה גרוע? אפשר להגיד, תמיד היה העולם. וריבונו של עולם, הוא משגיח, הוא פועל. זה העמדה של הפילוסופים העתיקים. הבנתם את השאלה שלי?
זה לא בהכרח סותר אם העולם קדמון, אז אין...
לא, העולם קדמון, זה לא אומר שאין אלוהים. כי הפילוסופים קיבלו שיש אלוהים ושהעולם קדמון. הם אמרו, אפילו היה להם איזה הסבר רגיוני לדבר הזה. אמרו כך, מאלוהים מתחייב העולם. כיוון שאלוהים קדמון, זה לכל הדעות, ממילא מתחייב ממנו באופן קדמון העולם. כלומר, אלוהים הוא כמין ספוג מלא במים, משפריץ ממנו עולם. כן? אתה לוקח ספוג רטוב, מניח אותו על השולחן, מה יוצא לך?
מים,
נכון. אז אתה לוקח אלוהים, מניח אותו על היש, מה יוצא? עולם. בסדר, זה אלוהים הוא ספוג כזה בעולם, משפריץ ממנו עולם. כן, זה העמדה של הפילוסופים העתיקים, של אבן רושד ועוד כמה. כן.
יש מאין
זו השאלה, למה יש מאין זה חשוב? זאת באמת השאלה. כלומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים היא שאלה נכבדה, עומדת בפני עצמה, וזה לא הנושא של השיעור שלנו. אבל השאלה היא, למה זה חשוב לנו לומר שיש לעולם התחלה? זו בעצם המשמעות של המושג בריאה. לומר שיש לעולם התחלה, למה זה כזה חשוב, למה זה כזה עקרוני? לא, רשי שואל שאלה אחרת. רשי שואל, מה טעם פתח בבראשית? כלומר, למה התורה התחילה עם זה? רשי לא דן בשאלה למה זה חשוב.
כן, אבל זה עונה, שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא הבוס.
אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא הבוס. ואם הוא לא ברא את העולם, הוא לא יכול להיות הבוס? זאת אומרת, כלומר, הטענה של הפילוסופים היא שהקדוש ברוך הוא הבוס, למרות שהוא לא ברא. ככה הם טוענים. כן? השאלה היא, אולי נגיד את זה אחרת, עד כמה הוא הבוס? כלומר, אם אתה אומר שכל המציאות כולה היא פעולת רצונו של הבורא, אז זה נותן שליטה מוחלטת לקדוש ברוך. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא צריך להתחשב בטבע, אז יש גבולות לפעולה שלו. כן?
גם יש ויכוח, הכל מתוכנן או זה הכל במקרה. דברים
וטבע,
אפשר לחשוב, זה מקרה, כמו חוקים כן. טבעי, כל דבר נראה, או מקודש בורך הוא ברא את העולם, הוא בא עם איזה תוכנה.
לכאורה, גם אם אתה אומר שהעולם נברא, אין מניעה לומר שזה מתוכנן, אין מניעה לומר שיש מקרה. אולי אני אסביר לי מה אתה מתכוון. יש...
הנה יש אפילו, אתם רואים, יש השגחה עליונה מסודרת שיש אפשרות לכתוב, יש טוש. אנחנו עוד לא בדקנו אם זה עובד. הסבירות שזה לא עובד היא גבוהה.
זה טבע.
כן, אז בואו נראה כאן. יפה מאוד. יש השקפה שאומרת שהכל במקרה. יש השקפה שאומרת שהכל בהשגחה.
רק
מהשם. רק רגע. כלומר, יש פה מחלוקת, הייתי אומר, בין הכופרים לבין המאמינים, נכון?
אבל גם יש, חוץ מההשלכה, יש מתוכנן. ההשלכה אומרת שזה בדיקה, שמישהו למעלה מסתכל. אבל התוכנן אומר, זה מתוכנן, מה קורה בעולם?
אני עוד מעט תתכנס את דבריך. אבל קודם כל יש פה השקפת הכופרים. הכופרים אומרים, הכל במקרה. אין השגחה. המאמינים אומרים, מה פתאום? יש השגחה? הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה דברים. דברים קורים לא סתם. עכשיו, יש שתי השקפות מדעיות. יש השקפה מדעית שאומרת שהכל אקראי. ויש השקפה שאומרת שהכל מתוכנן. כן? מה שקראת מתוכנן. דטרמיניסטי. אתה רואה טוב או שהדטרמיניסטי מונע ממך לראות?
אני רואה טוב.
בסדר. עכשיו, האמת היא שזה ממש כמעט נס, כי אנחנו הגענו לסוף הטוש. אבל מה שהיה צריך, אתם רואים, זה השקפה נפלאה. עכשיו, השאלה היא כזאת. זה אלה הם שתי השקפות של אנשי מדע. יש אנשי מדע שאומרים שהתהליכים במציאות הם אקראיים. אין להם תכנון מראש. ויש אנשי מדע, וזה יותר מקובל, דטרמיניסטיים, שאומרים שמראש אפשר לצפות את התהליכים. מה זה?
גם יש מעורב.
יש כמובן מעורב, בסדר. אני פה לוקח את הקצוות. עכשיו נשאל את השאל.
איך אפשר להגיד שהכל
אקראי?
לא קופים בחוקי
טבע. תלוי מי.
שקופים כל חוקי הטבע?
כן, וויליאם ג'יימס למשל. כן, אבל השאלה היא כזאת, האם יש קשר בין האמונה והכפירה לבין שתי השקפות המדעיות האלה? אתה הבנת את השאלה שלי? כלומר, זה לא ברור שזה קשור אחד לשני. אני אגיד לכם משהו. הדתיים, הם אוהבים יותר לומר שהכל מתוכנן. הם חושבים שהאמונה מחייבת לומר שהכל מתוכנן. אבל זה לא נכון. מבחינה דתית זה לא נכון, כי יש בחירה חופשית. הבחירה החופשית מניחה איזה מרכיב אקראי דווקא. עכשיו, יש כופרים שהם חושבים שהם חייבים על פי כפירתם לומר שהכל אקראי. אבל זה לא נכון. אדרבה, יש כופרים שמשתמשים דווקא בזה שהעולם מתוכנן כדי לכפור. כך שאני אומר, באותה מידה אפשר להיות בעל השקפה שהכל במקרה ולהניח שהעולם אקראי, באותה מידה אפשר לחשוב שהכל במקרה והכל מתוכנן, אפשר באותה מידה לחשוב שהכל בהשגחה והכל אקראי, ולחשוב שהכל בהשגחה והכל מתוכנן. כלומר, יש פה ארבעה השקפות, והן לא קשורות לשאלת האמונה והכפירה. הבנת מה שאני אומר? אני אומר ככה, בואו נשאל שאלה פשוטה. המסלול של טיפת גשם הוא קבוע מראש או לא? זה מחלוקת בין אנשי המדע. יש אנשי מדע שאומרים שאם יש לי מספיק נתונים אני יכול לחשב באופן מדויק את המסלול של הטיפה, ויש אנשי מדע בעלי תיאוריית הכאוס שאומרים שלא, גם אם יהיו לי כל הנתונים, אי אפשר לצפות מראש את המסלול של טיפת הגשם. כלומר, השאלה אם העולם הוא אקראי או מתוכנן היא שאלה מדעית. עכשיו, שאלה היא, האם יש מאחורי זה הקדוש ברוך הוא, או אין הקדוש ברוך הוא מאחורי זה? האם יש פה השגחה או רק מקרה? זו שאלה אחרת, שאיננה קשורה לשאלה המדעית.
כן, אבל המדעים מדבר על אופן תיאורטי, הם הולכים לפי ניסיונות.
נכון, אז מה, אבל זה לא קשה, השאלה היא רק איך, להגיד אתה מאמין שיש אלוהים, בסדר? ושהוא משגיח. האם הקדוש ברוך הוא פועל דרך מקרה או דרך תכנון?
וואי, אתה מאמין שאלוהים, אתה מדבר תכנון, נכון?
לאו דווקא, כי הקדוש ברוך הוא גם יכול לפעול דרך האקראיות, דרך תהליכים אקראיים.
זה כמו רב ביגון נתן דוגמה, מישהו בונה אוטו. אתה שואל אותו, תראה, יש חלקים באוטו שלא צריך, שאתה לא בטוח, זה סתם שמת את זה שם. והתשובה היא, מה פתאום? כל דבר שאני בורא, יש מטרה. כל אני שאני מייצר, יש מטרה. טוב, זה סתם דברים.
טוב, אז אתה חסיד גדול של הבעל שם טוב. כן, אבל זה לא כולם מסכימים עם זה. לא, הרמב״ם, למשל הרמב״ם והרמב״ן חושבים שיש הרבה תהליכים בבריאה שהם אקראיים. כגון למשל האם הדג הזה יבלע את הדג ההוא או לא. שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על זה. ככה אומר הרמב״ם.
גם הרמב"ן חושב כך.
יש ניסים
בסתרים. גם, אבל הרמב"ן, אני רוצה, סליחה, אני רוצה, במחילה מכבודכם, אני רוצה להזכיר דבר שלא כולם שמו לב אליו. הרמב"ן בפירושו לספר איוב, מעתיק מילה במילה את דברי הרמב"ם על ההשגחה. ואומר, ויפה כתב רבנו. בסדר? אז שלא יספרו לי שזה מחלוקת מקובלים ופילוסופים.
בסוף פרשת פה, הרמב"ם...
אני יודע, אני יודע. הכל ניסים נסתרים. בסדר. אבל...
אם מישהו אומר זה טבע או דרכי עולם...
לא, מה שאומר הרמב"ן זה שאי אפשר לקבל שהעולם איננו בשליטה אלוהית. אבל השאלה, מהו העולם? איך הוא מתפקד? האם הוא מתפקד בתהליכים אקראיים או בתהליכים דטרמיניסטיים? זה אין לה אמונה מה לומר על זה. האם יש תהליכים דטרמיניסטיים, רק תהליכים דטרמיניסטיים או רק או שיש גם תהליכים אקראיים? זה לא שאלה אמונית. בגלל שזאת שאלה מדעית.
הרמב״ם הראשון שכתב על כל המעשים,
נו,
הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם.
אבל איך הוא מנהיג את
העולם? כל המעשים, פעם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד.
So what?
מה זה so what?
לא! רגע, אני רוצה שכבודו ישים לב שבספר הכוזרי, מאמר חמישי, הוא מסביר שהאמירה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, היא צריכה בירור. מה זאת אומרת שהוא מנהל את הכל? יש דברים שהקדוש ברוך הוא מנהל באופן ישיר, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא מנהל באופן עקיף, כגון הדברים התלויים בבחירה, שבזה הוא השאיר לאדם מרחב פעולה. כן, בבקשה אדוני. נכון, אני אומר ארבעת הדברים אפשריים.
השאלה שלי, האם אפשר להאמין בהשגחה ולחשוב שהכל אקראי?
כן.
הכל.
ודאי. אדרבה, ודאי שאפשר להאמין בהשגחה ולחשוב שהכל אקראי. כי אדרבה, איפה שיש אקראיות, ההשגחה יותר חזקה. למשל, הגורלות, כן? אתה מטיל גורל. זה לשם, זה לעזאזל. אין שום הכרח שזה יצא או לשם או לעזאזל. אז ההשגחה מתערבת. אין הכרח על פי הטבע שזה יצא דווקא לשם או דווקא לעזאזל, ולכן ההשגחה מתערבת. זה הסוד של הגורל.
יש תכנון, אבל תכנון.
לא תכנון על פי הטבע, השאלה היא איך הטבע מתפקד. יש פה רצון, לאו דווקא תכנון.
זה חוזר לתכנון.
אז זה כבר שאלה תיאולוגית. כלומר, השאלה היא, האם אתה אומר שהמכונה של העולם היא מכונה שבה הכל קבוע מראש, או שאתה אומר שיש במכונה של העולם דברים שהם לא קבועים מראש, ואז ההשגחה מתערבת דווקא שם.
אם אני מבין נכון, הכוונה היא שזה קבוע מראש, אך אני לא יכול לצפות אותו.
לא, לא, זה לא קבוע על פי הטבע, זה מה שאני רוצה לומר. למשל כתוב, וייקר מקרח חלקת השדה אשר לבועז. נכון? וייקר מקרח. ביטוי של מקרה. שימו לב, כל המשיחיות, כל השושלת של בית דוד, מתחילה מוייקר מקרח. משהו במקרה קרה, שהיא הגיעה לחלקת השדה אשר לבועז. כי זה דבר שעל פי הטבע לא היה הכרחי, וההשגחה סדרה שזה יהיה כך.
זה מתוכנן.
לא, זה לא מתוכנן. שוב, אני חוזר למילה מתוכנן. מתוכנן על פי רצון השם, או מתוכנן על פי הטבע? כלומר, האם הטבע... אז זה לא נקרא מתוכנן על פי הטבע. זאת אומרת שמבחינה טבעית, זאת אומרת שמבחינה טבעית זה לא היה הכרחי. זה מה שאני מתכוון. תבין מה שאני
אומר?
אני רוצה שתבין אותי. כן, לא, אני מנסה שתבין אותי, זה יותר חשוב לי. כלומר, זה קצת אגואיסטי שאני רוצה שיבינו אותי יותר מאשר שיבינו אותך, אבל אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני חושב שאני יכול לחדש לך משהו. כן, אני רוצה שתבין משהו שאני מחדש. למשל, אם אתה שם מים על זרע שבאדמה, יצא מזה חיטה. בסדר? זה בטוח, ברור? יצא חיטה. יש כללים, יש חוקים. אז אתה שופך מים, הזרע גדל. ויש תהליכים שהם, זה נקרא תהליך הכרחי. אבל יש תהליכים לא הכרחיים. כגון, המסלול של טיפת הגשם, שהוא לא הכרחי על פי הטבע. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להחליט שעד רבה, מכיוון שזה לא הכרחי על פי הטבע, הוא יביא את הטיפה הזאת למקום שהוא רוצה. הבנת את האמת? ריבונו של עולם. אני רוצה להסביר לך. בוא נחדש לך חידוש פילולוגי. בסדר? מינוח, סמנטיקה. בסדר? המילה מתוכנן יש לה שתי משמעויות בעברית. משמעות אחת, מתוכנן על פי הטבע. שתיים, משמעות שנייה, מתוכנן על פי על פי רצון השם. אתה מבין שזה שני דברים שונים?
הטבע זה לא קשות אחר, זה לא...
זה כן,
זה כן. זה חוקים, זה חוקים.
חוקים.
הטבע, הטבע הולך לפי חוקים מיוזמת.
נכון.
אפשר להגיד חוקי הטבע וחוקי השם אין לו חוקים.
יפה, הבנת, התחלת להבין אותי. עכשיו, אז התחלת להבין אותי, הבנת אם כן שכשהמילה מתוכנן היא... בעלת שתי משמעויות. אז לכן, כשאני אומר מתוכנן, אתה צריך לשאול את עצמך, כשהרב שרקי אמר מתוכנן, למה הוא מתכוון? למתוכנן א' או למתוכנן ב'? כי אם לא, אז אנחנו נמשיך לדבר בדיאלוג של חרשים במשך איזה שעה שלמה. הבנת? אוקיי, לכן אני אומר, הדתיים הם אוהבים לחשוב שהטבע מתוכנן. וזה לא נכון, כי ההשגחה דווקא היא מנצלת את החלקים של הטבע שבהם אין תכנון, אין הכרח. אין דטרמיניזם. בסדר? אוקיי. אוף.
השלב ציין, השגחה, הקרב
מתוכנן,
האם זה הכל צפוי
והרשות נתונה? לא, לא קשור לנושא. אל תאר... אתה מסבך אותנו עוד קצת.
לא.
זה המשפט הרקע שיש.
לא.
האם זה הרשות נתונה זה בחירה, מה שהרב ציין בתחילת השיעור? שיש בחירה. סובה. זה לא...
תדמיין, תדמיין שהטוש הזה עובד ותוסיף מתחת המילה אקראי על פי הטבע, מתוכנן על פי הטבע, בסדר?
לא, אבל בהשגחה מוכרח להיות הכל צפוי ברשות נתונה.
לא,
השגחה... איזה השגחה?
אתה יכול להגיד שיש השגחה וזה שהעולם קבוע מראש, כי הקדוש ברוך הוא מראש קבע חוקים שיגרמו לכך וכך תוצאות במשך מיליארדי שנים. אם כן, זה מתוכנן מראש. זה סוג אחד של השגחה. סוג שני של השגחה. הקדוש ברוך הוא משתמש דווקא בדברים שלא מתוכננים מראש כדי לערב את עצמו. נכון? בסדר? בבקשה.
אני חושב שאני יודע מה
המשפט.
אני חושב שאנשים לומדים את מציאות השם מהטבע.
לא, לא, לא קשור.
זה מה שיוצר את החוסר...
מציאות השם זה לא קשור לטבע, זה שני דברים שונים.
לא, כי אם הטבע הוא אקראי, אז אנחנו לא יכולים ללמוד את מציאות השם מהטבע, כי אנחנו לא יכולים לראות את התכנון.
עד רבה, הרמב״ם כשהוא רוצה להוכיח את זה שהעולם נברא, רואה דווקא את התהליכים הלא מתוכננים שיש בבריאה. כגון פיזור הכוכבים. בסדר, טוב. אני עוד לא, אני עכשיו עדיין בנושא שלי של בריאת העולם, כן, מה? מה?
בריאת העולם, מה ששאלת קודם. עצם זה שאתה...
מה שאלתי מקודם?
למה זה
הכרחי? למה זה הכרחי? כן, זה אני מתכוון להסביר. זה הנושא של השיעור, אתה צודק. אתה צודק, זה הנושא של השיעור. רק בגלל ההערה של האדון הנכבד, אני פה נכנסתי עכשיו...
אז
אני
רוצה לחזור.
כן, אני רוצה לחזור לזה, כן. אני משתדל.
עצם זה שאתה אומר שהעולם הוא קדמון, ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא...
יעבדו פעמים.
אתה מגביל את הקדוש ברוך, אתה לא, אתה אומר שהוא לא כל יכול, למה? כי הוא לא יכול לצמצם את עצמו למצב שהוא רוצה ליצור עולם כזה, ואז בעצם מה שצריך להיות במציאות זה שיש הכל, יש כל העולמות שאתה רק יכול לדמיין לעצמך קיימים בעולם, כי הקדוש ברוך הוא מחויב בזה. לכן בריאת העולם היא מחויבת מצד זה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא יכול גם לצמצם רצון מסוים ולהחליט שהוא רוצה לברוא עולם.
כלומר, אתה אומר שהעולם נברא כי זה הכרחי בגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול.
כן.
כן, זה, אם העולם נברא, אז באמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל מי אמר לך שהוא כל יכול?
בסדר, זה הנחת יסוד לאלוהים.
הנחת יסוד באלוהים? לא, לא, לאו דווקא. אריסטו, הוא דווקא חשב שהקדוש ברוך הוא יושב ראש הכבוד של העולם, ושהוא כמין גלגל ראשון במכונה, ושהמכונה הזאת היא הכרחית. אתם, כיוון שאתם יהודים, אז אתם רגילים למחשבה יהודית. ולכן קשה לנו לחשוב על סוג אחר של מחשבה. מחשבה שלא תאמר שהעולם נברא, ובכל זאת יש אלוהים. בסדר?
השאלה היא אם איפה אתה יוצא אקסיומה של אלוהים, זה שאלה אחרת.
אנחנו עכשיו לא דנים בשאלה של מציאות השם. שמת לב? אני בכוונה מפריד את הנושא. מה?
קשה לדבר על הבריאה, בלי לדבר על השם.
למה לא?
איך זה נברא? סתם...
לא!
מי הביא את הפצץ הראשון?
לא!
מאיפה בא את החומר?
סליחה. כן, אבל תן לי, גם לי מותר לדבר, גם לי מותר להגיד פה משהו. גם לי מותר לדבר פה. גם לי מותר לדבר פה.
סליחה, אתה פנית אליי.
בסדר, אבל בכל זאת, אבל גם לי מותר להגיד משהו. זה שאם העולם נברא, אז ברור שאנחנו מדברים על אלוהים. אבל אני אומר, גם אם העולם לא נברא, אפשר לדבר על אלוהים. כן, לכן אני אומר, השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, איננה השאלה של, איננה הנושא של השיעור. הנושא של השיעור, הנושא של השיעור הוא האם העולם נברא או קדמון. בסדר? עכשיו, אני הזכרתי שלפי היהדות, זה שהעולם נברא זה דבר חשוב. ואני עדיין בשאלה הראשונה, למה זה חשוב? בסדר? אוקיי. עכשיו, לאחרונה אגב, התפרסמה דעתו של סטיבן הוקינג, לפיה העולם נברא ואין אלוהים. אבל זה באמת צריך, זה כמה פלפולים. עסקנו בזה, בעזרת השם, בכנס תשובה מאהבה שהיה בבנייני האומה בשנה שעברה. כן, אז נתתי איזו הרצאה שם, במשך 20 דקות התייחסתי לדעתו של הוקינג, ולא היו הפרעות שם.
תודות הזמן.
עכשיו, אני רוצה... לא, אחר כך המשכתי לעוד נושא, אבל... לא, למה אני אומר את זה שלא הפרעות? כי 20 דקות בלי הפרעות אפשר להגיד הרבה דברים. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. הרמב״ם, כשהוא שואל את ה... בספר מורה נבוכים, חלק ב', פרק כ"ה, אומר כך, דע שאין בריחתנו מלסבור קדמות העולם, זה שאנחנו לא רוצים לדבר על עולם קדמון, זה לא מחמת הכתוב אשר נאמר בתורה שהעולם מחודש. אפשר להגיד, למה אנחנו חושבים שהעולם נברא? כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים, אז ודאי שהעולם נברא. אומר רמב״ם, זה לא הסיבה. למה? לפי שאין הכתובים המורים על חידוש העולם, יותר מן הכתובים המורים על היות האלוה גוף. אני יכול להביא לך עשרות פסוקים בתורה, שבהם כתוב שיש לקדוש ברוך הוא גוף. אז זה אומר שהיהדות מאמינה שיש לאלוהים גוף? מה התשובה? לא, נכון? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אז באותה המידה שהסתדרנו והסברנו את כל הפסוקים האלה באופן של משל, כך אין לנו שום מניעה להסביר את כל הפסוקים שאומרים שהעולם נברא, דווקא להסביר אותם לפי השיטה שהעולם קדמון אם היינו רוצים. נכון? הנה אומר הרמב״ם את זה. וגם אין דרכי הביאור נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו בעניין חידוש העולם, אלא יכולים היינו לבאר אותם כדרך שעשינו בשלילת הגשמות. וייתכן שזה היה יותר קל בהרבה, והייתה לנו יכולת רבה לבאר אותם הכתובים ונקיים קדמות העולם כדרך שבארנו הכתובים ושללנו היותו יתעלה גוף. כלומר, באותה המידה שהרבנים יודעים להסביר את הפסוקים האומרים שיש לקדוש ברוך הוא גוף, להסביר אותם באופן שמתאימים לאמונה שאין לאלוה הגוף, באותה המידה היו יכולים הרבנים, אם הם היו רוצים, להסביר את כל פסוקי פרשת בראשית מתוך ההנחה שהעולם קדמון. אם היינו רוצים. אפשר להגיד גם זה על כל התורה. זה הוא לא אומר. הוא אומר שלגבי הנקודה הזאת כן היה אפשר, ואולי אפילו היה יותר קל. אז למה אנחנו בכל זאת מניחים שהעולם נברא? למה? אומר הרמב״ם, ואשר הביא אותנו שלא נעשה כן, ולא נסבור כן, הם שתי סיבות. האחת, כי זה שאין האלוה הגוף, הוכח, וחובה בהחלט לבאר כל מה שפשטו נגד ההוכחה, ויוודע שיש לו ביאור בהחלט. וקדמות העולם לא הוכחה. ולכן, אין ראוי לדחות את הכתובים ולבערם למען הכרעת השקפה אשר אפשר להכריע הפכה בסוגי הכרעה רבים, זוהי סיבה אחת. כלומר, אם יש לך הוכחה למשהו, אז אתה מוכרח להסביר את הפסוקים באופן שיתאימו להוכחה. מאחר ויש הוכחה לדעת הרמב״ם שאין לאלוה גוף, מכאן ואילך זה מונע אותנו מלהסביר את כל הפסוקים הגשמיים כפשוטם. כן?
אבל לאז הרמב״ם יש כבר הוכחה שהעולם קדום
ל-5,000
שנה. מה? לאז הרמב״ם יש כבר הוכחה שהעולם קדום ל-5,000 שנה.
זאת לא הנקודה. אנחנו לא דנים עכשיו עם העולם. סליחה, אני חוזר. אנחנו לא דנים בשאלה מה גיל העולם. אנחנו לא דנים בשאלה אם זה 5,000 או 5 מיליארד או 15 מיליארד או 100 מיליארד. זה בכלל לא מה שאנחנו דנים בו עכשיו. אנחנו דנים בשאלה אם העולם קדמון או נברא. קדמון, לפי הפירוש של המילה קדמון, כפי שהסברתי בהרחבה בתחילת השיעור לאלה שהגיעו בזמן, המילה קדמון בשפה של הפילוסופים פירושה תמיד היה, לא שיש לו התחלה. כן? מי שאומר שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, מסכים שהעולם התחיל. פה אנחנו מדברים על השיטה של הפילוסופים, של אריסטו, שאומר שהעולם מעולם לא התחיל, תמיד היה. בסדר? אז כיוון שאי אפשר, קוראים לזה, אמנואל קאנט קרא לזה אנטינומיה של התבונה, או הרמב״ם קרא לזה מעמד שכלי, מקום שבו השכל עומד, אי אפשר על פי השכל להוכיח שהעולם נברא או שהעולם קדמון, לכן אנחנו לא נטריח את עצמנו לשנות את פשט הכתוב עבור דעה שהיא מסופקת מבחינה שכלית. זה הסיבה הראשונה. עד כאן ברור? טוב. והסיבה השנייה. עכשיו אנחנו עד עכשיו בסדר. אז אין לך הכרח לשנות את פשט הפסוקים. אבל אין לך גם הכרח שלא לשנות. אז לכן הסיבה הראשונה שנותן הרמב״ם היא סיבה קצת חלשה. הסיבה השנייה היא הרבה יותר עמוקה. בואו נראה. והסיבה השנייה, כי סברתנו שאין האלוה גוף אינו סותר לנו מאומה מיסודות התורה, ואינו מחריש דברי שום נביא, ואין בו אלא מה שמדמים השכלים שיש בכך נגד הכתוב, ואינו נגדו, כמו שביארנו, אלא הוא כוונת הכתוב. כלומר, כשאני אומר שלאלוהים אין גוף, אני לא הרסתי שום דבר, אומר הרמב״ם. אבל סברת הקדמות, כפי האופן הנראה לאריסטו שהוא על דרך החיוב ולא ישתנה טבע כלל ואין דבר יוצא ממנהגו, הרי זה סותר את התורה מעיקרה. ומח... מה?
הרמב״ם אומר, יכולתי להסביר, לפרשן
את הפסוקים
כעל הגאולה,
כן.
אבל אני בעצם לא יכול.
למה אני לא יכול לפרש את זה כעל הגאולה? לא, הוא לא הסביר לך למה זה סותר את כל התורה.
אבל זה מה שהוא אומר עכשיו.
הוא אומר זה סותר את כל התורה, הוא עוד לא הסביר לך למה.
הוא
שהוא לא יכול מסיבות אחרות, לא מסיבות אינהרנטיות לפסוק עצמו, אלא מסיבה אחרת, שזה סותר דברים אחרים בתורה. מה עם הדברים האחרים שזה סותר בתורה? הוא עוד לא אמר לך. מתי הוא יאמר לך? כשיתנו לי לקרוא את דבריו. כן. הוא מחריש את כל הניסים בהחלט. זה סיבה ראשונה. כלומר, אם אתה אומר שהעולם קדמון, הטבע הוא דבר מוחלט. ואם הטבע הוא דבר מוחלט, לא ייתכן הנס. כי הנס הוא שבירה של הטבע. הוא מבטל כל התקוות שהבטיחה בהן התורה או הפחידה מהן. אלא אם כן, נבהר גם את הניסים כדרך שעשו בעלי הסוד המוסלמים ותהיה התוצאה סוג מן ההזיות. כלומר, אתה תצטרך להסביר שקריאת ים סוף זה היה כאילו קריאת ים סוף. שהפיכת המטה לנחש זה היה כאילו הפיכת המטה לנחש. ושהמן זה היה כאילו אכלו מן, אבל באמת הם אכלו גזר ממותק. וכל מיני דברים כאלה. אז זה דברים שאין הדעת סובלתן. כלומר, די שזה לא סביר. גם הסבירות בהסברת המציאות זה חלק ממה שמדריך אותנו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, דבר ראשון, אם אתה רוצה ניסים, אתה לא יכול להסתדר עם ההשקפה שהעולם קדמון. לפחות לפי דעת הרמב״ם. עד כאן ברור? טוב. אבל, אחר כך הוא ימשיך את זה עוד קצת. אבל, אם יסבור אדם את הקדמות לפי ההשקפה השנייה אשר ביארנו, והיא השקפת אפלטון, והיא שגם השמיים הווה נפסדת, הרי אין אותה השקפה סותרת יסודות הדת, ולא יימשך ממנה הכחשת הניסים אלא אפשרותם, ואפשר לבאר את המקראות לפיה, וימצאו לה דימויים רבים בפסוקי התורה וזולתה, שאפשר להתעלות בהן ואף ללמוד בהן. כלומר, אומר הרמב״ם, שיטת הקדמות של אריסטו סותרת את התורה, בגלל שזה מכחיש את הניסים, אבל שיטת הקדמות של אפלטון, אפשר להסתדר עם זה. מובן? אבל, אז למה שלא תפרש את הפסוקים לפי שיטת הקדמות של אפלטון? אם שיטת הקדמות של אפלטון זה בסדר. אבל אין שום דוחק, נכון, אין שום דוחק שיביא אותנו לכך. אילו הוכחה אותה השקפה. אבל כיוון שלא הוכחה, לא השקפה זו ניתה אליה, ולא לאותה השקפה אחרת נפנה כלל. כלומר, כיוון שאין שום הוכחה לא להשקפה של אריסטו ולא להשקפה של אפלטון, למה שנקבל את שיטת אפלטון? אלא ניקח את המקראות כפשוטם ונאמר כי התורה הודיעה לנו דבר אשר לא יגיע כוחנו להשגתנו. והניסים מעידים על אמיתת דברנו. כן, מה אתה אומר?
מהי שיטת הקדמות של אפלטון?
מהי שיטת הקדמות של אפלטון? התשובה היא שמאחר ואתה היחיד ששואל את זה בכיתה, זה סימן שכל האחרים יודעים על מה אני מדבר. נכון? לכן אין לנו, אלא לפנות אל האחרים שלא שאלו, כי הם מן הסתם יודעים. מהי שיטת הקדמות של אפלטון? אתה שמה, עם הכיפה?
שואל היה שליח ציבור.
אתה לא יודע. עכשיו נשאלת השאלה. מאחר ואתה לא יודע, מהי שיטת הקדמות של אפלטון? למה כשחזרתי על זה 4 פעמים לא שאלת? הרי זאת הלכה מפורשת בהלכות תלמוד תורה, שאם אדם לא מבין משהו שנאמר בשיעור, הוא חייב לשאול. לא, אתה יודע שאני לא משאיר זמן לשאלות בסוף. נכון. ולכן, זאת עבירה לא לשאול. אולי אתה יודע מה זה שיטת הקדמות של... באת לשאול. יצאת מזה בזאת. טוב. אבל שתלמדו מזה, לעתיד. כן? שכשאדם לא מבין משהו בשיעור, זאת חובה הלכתית לשאול מה זה.
בדיוק אמרת שצריך לתת לך ספייס.
נכון. בסדר. טוב. טוב, יפה, טוב, אחרי כל ההפסקה הדידקטית הזאת, אז בואו נסביר מה זה שיטת הקדמות של אפלטון. אפלטון אומר כך, שהעולם קדמון מצד החומר ומחודש מצד הצורה. למה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומשנה את צורתו כל הזמן, למרות שחומר היסוד, מה שנקרא היולי, זה באמת קדמון. כלומר, העולם כפלסטלינה. העולם הוא פלסטלינה ענקית, והקדוש ברוך הוא יש לו אצבעות ארוכות, והוא כל הזמן משנה את מבנה העולם. זה השיטה של אפלטון. אומר הרמב״ם, השיטה הזאת היא לגיטימית. כלומר, היא לא סותרת שום דבר ביהדות, אבל מאחר ואין לנו הוכחה שהשיטה הזאת נכונה, אנחנו לא מחויבים אליה. אגב, אני רוצה לציין שאחרי שהרמב״ם כתב את זה, הקדוש ברוך הוא הרים את הכפפה והביא לעולם את נשמתו של הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, שזו באמת שיטתו. הוא סובר כמו אפלטון, הרלב"ג, שהעולם מחודש מצד הצורה וקדמון מצד החומר. כן, זה לא שזה לא גרם לרלב"ג הרבה בעיות, כל העולם כולו תקף אותו אחר כך, אבל הרמב״ם אמר זה קשר. מה אתה אומר? יש דברים באפלטוניות שקרובים ליהדות, אבל זה לא. לא כל דבר שאפלטון אמר כאן. יש דברים. אנחנו, איך אמר הרמב״ם? אוסמע לחק ממן קאלה. זאת אומרת, קבל האמת ממי שאמרה. אז אנחנו קבלים שזה, אם זה אמת, אם זה לא אמת, לא נקבל. בסדר. כן.
לפי שיטת אפלטון, אז הקדוש ברוך הוא תמיד היה.
כן.
והעולם גם תמיד היה.
לפי אפלטון, העולם לא תמיד היה בצורתו הנוכחית. ולכן הנס הוא אפשרי. מה שחשוב לרמב״ם זה שהנס יהיה אפשרי. לפי אפלטון יש אפשרות של נס. לפי אריסטו לא.
אז איך הוא מסביר?
להסביר את זה, כאילו, תמיד היה העולם, והחיים הולכים אחורה, 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 ו...
אבל תמיד השתנה, החליף צורה, וכדי לעשות נס מספיק להחליף את הצורה. טוב. אז לכן, הרמב״ם אומר, אין לי משהו נגד זה, חוץ מזה שזה לא הוכח. מה אתה אומר?
אז בעצם בריאת העולם שכתוב בתנ״ך, אפשר להגיד בברשית שאולי זה שינוי בעצם,
נכון, נכון.
והיה לפני זה בריאה מאפס של גם...
זה נקרא יש מיש, במקום יש מאין. בסדר?
מה? אני אומר את פלטו שהוא אומר את זה, הוא, הקודש ברוך הוא היה איזה, יש לו עולם שלו אידיאלי כזה.
עולם האידיאל.
עולם הזה, דמיות כזה, יש נכון. אידיאלי שולחן, אידיאל.
כן, אבל לא על זה מדבר. כן, אבל לא על זה מדבר.
אבל זה בריאות, זה גם, אתה קוראים שהבורא, לא?
זה בו...
הוא אומר, הוא מדובר עוד כאן בעולם
אבל,
הזה.
אבל...
האידיאלי שם בעולם אחר, משהו כזה.
נכון. זה לא סותר.
זה בריאה, לא?
לא, זה לא בריאה, זה יצירה.
כי זה לא מעין?
נכון.
בסדר, אוקיי. אוקיי, בסדר, אבל זה עניין, זה קצת בריאה.
לפי אפלטון, הקדוש ברוך הוא עשה יש מעין או
לא? לפי אפלטון, מה שיש מעין זה הצורה, לא החומר.
זה לא יש מה?
הצורה, כן. הצורה יש מעין, והחומר לא יש מעין.
אתה יכול לדעת שהצורה שלו יותר חשובה לא החומר.
מה זה?
אמרת
אם קודם
שהצורה חשובה, לא החומר.
כן, נכון. מה, למה? הצורה זה עיקר המציאות. כי החומר בלא צורה אין לו קיום. אין חומר בלי צורה. אבל יש צורה בלי חומר. מה?
אם אתה מכיר בזה
שהצורה
היא מקודשת, מה מפריע לו שגם החומר היא מה מחזיק אותו שמפריע?
אתה צודק, כלומר שאלה יפה. אם כבר אפלטון מוכן לקבל שהצורה מחודשת, שיש מעין, מה אכפת לו שגם החומר יש מעין? תשובה, הוא היה יווני. מאחר והוא היה יווני, זה לא היה בעולם המושגים שלו. לא, זה באמת כך. הכוזרי מסביר את זה יפה. כן, כן, הוא אומר, יש מהלכי חשיבה, כלומר, כיוון שאתם יהודים, אתם מבינים דברים שאפלטון לא מבין. אז אין מיוחד ברצינות. בדיוק באותה מידה שקשה לכם להבין את מה שהוא קיבל. יש דברים שהם יותר עניין של הלך רוח תרבותי מאשר לוגיקה. מה המקור לכך שיש חיוב הלכתי לשאול כאשר לא מבינים? בעיקרון לא רציתי לשאול, אבל אני חייב. הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה, אני חושב, ד' רק שנייה. ספר המדעי.
לא הביישן למד, לא?
כן, הוא רוצה מקור הלכתי. לא הביישן למד זה משנה. זה משנה פרקי אבות, אבל הלכה, הלכה, כן? זה כמו שאני אקרא, תראה, כתוב בשולחן ערוך קר וקר, תגיד, הרב מרדכי אליהו אמר את זה או לא? כן, סליחה, זה בפרק ד' כתוב כך, לא יהיה הרב שלימד, הנה, הלכה ד', פרק ד', הלכה ד', הרב שלימד ולא הבינו התלמידים. קורה, שהתלמיד לא הבין, מה אפשר לעשות? לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה. וכן, לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין. אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו, יתרגז, כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. הלכה ה', לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. אז יש פה הלכה לרב, יש פה הלכה לתלמיד. האם מותר לרב, אם כך, לרדת על תלמידיו? חס ושלום. לא, אלא אם כן. במה דברים אמורים? לא כתוב, הרמב״ם פה. במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר, מפני עומקו או מפני דעתם שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה, ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם. ולהחלימם בדברים, כדי לחדדם, ובעניין זה המוחכמים, זרוק מרה בתלמידים, וכו' וכו'. בקיצור, אסור לא לשאול אם לא הבנת, נכון? אז קיבלת תשובה. טוב. מה? לא, זה לא קשור לשיעור, כיוון שהוא באמצע שעה.
לא, זה הדעה של אפלטון.
הדעה של אפלטון.
כן, זה לוקח אותנו הדעות האלה.
לא, אני עוד לא אמרתי שהרמב״ם כאן לרגע אחד מפסיק ואחר כך חוזר לנושא. עכשיו כאן אנחנו מגיעים לעומק מחשבתו של הרמב״ם, וזה מאוד מעניין מה בעצם דוחף אותו בנושא של בריאת העולם. ודע כי אם הדעה בחידוש העולם יהיו כל הניסים אפשריים, ותהיה התורה אפשרית, ותיפול כל שאלה שתשאל בעניין זה, עד שאם יאמר מדוע ישרה השם נבואה על זה ולא ישרה על זולתו, ומדוע נתן השם תורה זו לאומה מיוחדת ולא נתן לזולת, ומדוע ציווה בזמן זה ולא ציווה לפניו ולא לאחריו, ומדוע ציווה מצוות אלה והזהיר על עבירות אלה, ומדוע ייחד הנביא בניסים אלה האמורים ולא בזולתם, ומה מטרת השם בתורה זו, ומדוע לא נטע את הדברים הללו שציווה בהם ושהזהיר מהם בטבענו, אם היו אלה בכוונתו? תשובת כל השאלות הללו, זה שאלות נכבדות, בחירת עם ישראל, תורה, טעמי מצוות, הרבה מאוד דברים. תשובת כל השאלות הללו היא לומר, כך רצה, או כך חייבה חוכמתו, כשם שהמציא את העולם בעת שרצה בצורה זו, ואין אנו יודעים את רצונו בכך ולא אופן החוכמה בייחוד צורותיו וזמנו. כך לא נדע רצונו או הכרעת חוכמתו בייחוד כל מה שקדמה השאלה עליו. ואם יאמר אדם כי העולם נתחייב כך, כמו שהפילוסופים אומרים, הרי צריך בהכרח שישאלו כל אותן השאלות, ואין להימלט מהן, כי אם בתשובות רעות, הכוללות הכחשה וכפירה בכל פשטי התורה, אשר אין בהם ספק אצל מבין שהם כפי אותם הפשטים, ומחמת זאת היא הבריחה מן ההשקפה הזו. כלומר, שימו לב שבסופו של דבר, כשמדובר בשאלות יסוד, ההכרעה של הרמב״ם היא הכרעה מוסרית. המוסר הוא הדורש מאיתנו, בסופו של דבר, להכריע עבור שאלה, דעה מסוימת לעומת דעה אחרת. ואני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה, אם תרשו. כשאני אומר שהעולם קדמון, עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להתערב במה שנעשה? מעט מאוד, נכון? הוא לא יכול לעשות ניסים. נכון? לא יכול לעשות ניסים. ואז הוא גם לא יכול לנהל את עולמו על פי הטוב והרע. הוא לא יכול. לעומת זה, אם אני אומר שהעולם נברא, לברוא זה אקט לא טבעי, זה אקט מוסרי. אם זה אקט מוסרי, זה אומר שכל הבריאה כולה, כולל חוקות הטבע, יסודם בהחלטה מוסרית. ואז אני יכול להניח שגם במקום שבו הפעולה המוסרית איננה גלויה, היא נמצאת שמה באופן סמוי. למה אני מתכוון? אני מתכוון לדברי הרב קוק, בספרו הקדוש, אורות. אורות. הנה, יש פה. בספר הקדוש אורות, בישראל ותחייתו, פסקה ב', אומר הרב, שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה, ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. כלומר, אם אתם למשל יושבים במקום, נקרא, נניח למשל שדרות המאירי, יודעים איפה זה? שדרות המאירי, יושבים על ספסל, במקום להיכנס לשיעור או לבית המדרש, יושבים על ספסל, ויושבים על אותו ספסל יהודי ויווני. עובר ליד היהודי והיווני צדיק, יש הרבה צדיקים בשכונה, עובר צדיק, אתם יכולים לדמיין מי שאתם רוצים, עובר הצדיק ומחליק על קליפת בננה או על שארית פלאפל שנפלה מן הקיוסק. זה שמנוני, כן, זה שמנוני, הוא מחליק ושובר את רגלו. ואז היהודי מסתכל ואומר, איך זה יכול להיות? צדיק ורע לו? הרי הוא צדיק, איך קליפת הבננה לא התחשבה בזה? זה לא בסדר. אוי ואבוי, שאלה באמונה. היווני אומר לו, אתה לגמרי לא נורמלי, מוציא פנקס, אומר, מזה אנחנו לומדים, שכל המחליק על קליפת בננה בזווית נתונה, בן צדיק בן רשע, שובר את רגלו. גילה חוק בבריאה, שם בכיסו, חוק טבע. בסדר? עכשיו, השאלה היא באמת מי צודק. אם העולם קדמון, היווני צודק. אם העולם נברא, היהודי צודק שזה מהווה שאלה. מה שנקרא ההבנה המוסרית הנמצאת בסתר בתוך ההבנה הסיבתית. מה שאומר הרב כאן, בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה ההבנה המוסרית. אז באמת יש פה איזה חידה נעלמה, אחר כך הרב כותב את זה, כן? שעצם קיומה של ההסברה הסיבתית, זאת חידה נעלמה. אחר כך הרב מסביר באופן מפורט, אני מזמין אתכם לקרוא את זה בפנים, כן? כיצד אפשר להבין קשר מוסרי בתוך ההבנה הסיבתית. כן, מה אתה?
משנה שאסור להיכנס למקום שסכנה שמתמוטט לקריאת שמע ומה.
נכון.
אם צדיק ייכנס, אז מה השאלה?
אתה אומר אתה אומר בכלל מגיע לו לצדיק, כי מה פתאום הוא הלך למקום שבו יש קליפות בננה?
מבחינה הלכתית אסור, לא בננה, ניקח את המקרה הזה, הברור שזה אסור.
לא, אני מדבר על שדרות המאירי, אני לא מדבר על חורבה.
מותר לשאול במקום אחר.
כן, אבל אני מדבר, עובדה, אנחנו ראינו צדיקים שעשו את הכל כדי להישמר, ובכל זאת, שברו את הרגליים, כן. יש ספר איוב על זה, יש ספר איוב, ספר שלם, דן בשאלה הזאת, כן, מה אתה אומר?
גם היוונים כתבו ספרים על מוסר.
כן, יפה. גם היוונים כתבו ספרים על מוסר. נשאלת השאלה, מה המעמד של המוסר לפי היוונים? המעמד של המוסר לפי היוונים זה מין נשק שמשתמשים בו החלשים. מי הם החלשים? האדם. האדם הוא יצור חלש. הוא עומד מול בריאה שאיננה מוסרית. היא, הייתי אומר, סתמית. היא בעצם, איך קוראים לזה? אימפרסונלית. כן? כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זה אדיש לחלוטין. אבל בתוך הקוסמוס הגדול יש איזה בועה קטנה ששם האדם המציא את המוסר. זה אופן התפקוד של האדם, זה האתיקה. אבל בסופו של דבר מה שחזק באמת זה הטבע. ומה שחזק באמת, מה שמנצח את הכל, זה המוות. המוות הוא הכוח החזק ביותר במציאות. כי הוא בסופו של דבר גובר על הכל. ואז יוצא שהמוסר הוא צורת תפקוד, אבל זה לא משהו שהוא מהותי לקוסמוס כולו. מובן מה שאני אומר?
הוא דבר על בן אדם פוזיטי,
בן אדם... יפה! האדם...
הוא דבר על הטוב.
כן, באתיקה.
כן, אתיקה, המטרה זה לעשות טוב.
טוב
עבור... בעיניי בן אדם.
יפה!
אני לא יודע הטוב...
זאת אומרת...
בשבילנו אנחנו...
זאת אומרת, זה שהר געש מתפרץ וקובר אלפי אנשים, זה לא שייך לשאלת המוסר, לפי אריסטו.
נכון,
יפה. לפי היהדות כן.
אנחנו עושים חשבון נפש על כל
מה שקורה. יפה, היהודי רואה הר געש שהתפרץ, הוא שואל את עצמו למה זה קרה. בסדר? היה הוריקן בניו ג'רזי, למה? מה זה למה? זה טבע. נכון? זאת אומרת שהמרחב של המוסר לפי היוונים הוא קטן מאוד. הוא לא מהותי לבריאה. לעומת היהדות שאומרת שכל הקוסמוס כולו הוא תולדה של אקט מוסרי. אז ממילא זה מכריח לראות בתפיסה מוסרית את כל המציאות. מובן? זה הבדל, אני חושב, תהומי.
כן, אבל כמה אנשים בחשבון על כל דבר שקורה בעולם כ...
זה שאלה אחרת. עכשיו, תראו, תראו, הרב קוק. עכשיו, הרב קוק בספר מאמרי ראייה. כן? בספר מאמרי ראייה, אז הרב קוק דן בהבדל בין היווניות לבין היהדות לפי הרמב״ם. אז הוא אומר, שיש שלושה הבדלים מהותיים בין היהדות לבין היווניות. הוא אומר כך, אחד משלושת ההבדלים, הרמב״ם הבדיל הבדלה תאומית שאין למעלה ממנה בעצם המהות של התורה כלפי חוכמת יוון, וזאת היא ההבדלה שבין קודש לחול, אחרי אשר קבע שלוש יסודות עיקריים ששום מעיין בספר המורה לא יוכל לזוז מהם, והם האחד שהנבואה היא למעלה מכל מושג של השכל האנושי כולו, אני מדלג, השני הוא יסוד חידוש העולם, שהוא עקר את כל המבט האלילי היווני על כל ההוויה כולה, והשיב לנו את אורחות הקודש של התורה, שהוא התוכן של המבט היהדותי המקורי על כל ההוויה, והוא ההיפוך הגמור מהמבט היווני האחוז בקדמות העולם. זאת אומרת, ההבדל בין עולם נברא לעולם קדמון, זה הבדל בין עולם מוסרי לעולם סתמי. וזה, הייתי אומר, הבדלה מהותית. טוב, עד כאן להיום, וזאת השם, נמשיך במחר.